ועכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לשניים. הרב רמי רייבד, רב חיל האוויר לשעבר, סגן אלוף במילואים, בוקר טוב.
בוקר טוב לכולם.
וגם לאלי אדלר, מרצה.
בוקר טוב מבורך.
טוב, שניכם מן הסתם כבר דיברתם בנושא הזה פעם אחת או אולי אפילו יותר, אבל דווקא הבוקר הזה היינו רוצים לשמוע מכם על מה אומרת המילה עצמאות לציבור החרדי, מה זה אמר בעבר, מה זה אומר היום. בואו נדבר רגע על ההתחלה, כשחשבו על הרעיון של להקים מדינה ודיברו על ציונות, זה היה, ההתנגדות החרדית הייתה בגלל שזה חדש או בגלל משהו אחר, הרב רייבד?
תראה, דבר שאני רוצה להקדים, מאוד חשוב, שאני לא רואה את עצמי אידיאולוג של הציבור החרדי, ומי שקובע את האידיאולוגיה זה גדולי הדור. אני יכול לומר דברים על סמך ידע ממה שכולנו יודעים, ואני יכול לומר דברים על סמך הפרספקטיבה שיש לי, כמי שמחד גיסה היה בישיבות שנים, והיה בצבא שנים רבות, כך שמכיר את שני הציבורים מכאן ומכאן. לגבי הנושא של היחס למדינה היהודית, אז אם אנחנו נסתכל על ההיסטוריה, למעשה הציבור היהודי היה במשך כל השנים, עד השואה, בחוץ לארץ בכלל. והייתה תמיהה, לכאורה, מדוע לא עולים לארץ ישראל? מדוע יושבים שם? כשיש לנו את ארץ ישראל, כאשר כל יהודי שמתפלל אומר שלוש פעמים ביום ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אז אם כן, מדוע אתם מתפללים לכך ולא עושים שום דבר בכיוון הזה? ההסבר הכי פשוט לעניין הזה זה מה שאמר פעם רבי אלפון ואסון. הוא אמר, אדם בשביל לחיות צריך שני דברים. מחד גיסה הוא צריך אוויר, חשוב אוויר. מאידך גיסה הוא צריך לחם. זאת אומרת, אוויר ולחם זה שני הדברים החשובים. היהודי יש לו גם את האוויר ואת הלחם שלו. האוויר זאת התורה. הלחם זה ארץ ישראל. ארץ ישראל מאוד חשובה, אבל בלי אוויר, בלי התורה, אין לה הרבה ערך. ולכן, באותם שנים, שלפני השואה, התורה הייתה בחוץ לארץ. בארץ לא הייתה תורה. מי שמכיר את ההיסטוריה, בארץ ישראל היו מעט מאוד ישיבות, אם בכלל. אם אנחנו נסתכל את ישיבת חברון, שישיבה מאוד גדולה, עלתה לארץ רק בשנת 25, אם אני לא טועה, תפריש פי אי.
24, תפריש פי דלת.
פי דלת, הנה, בבקשה, תיקון. ובאותם שנים, פוניביץ' כמובן שלא הייתה קיימת, וכל שאר הישיבות שאנחנו מכירים היום בכלל לא היו קיימים, אז היה את ישיבת חברון, והיה את חיים, אני יודע, משהו כזה. זאת אומרת, ממש היה מינימום...
עולם התורה.
עולם התורה לא היה קיים בארץ. עולם התורה היה קיים בחוץ לארץ. ואם יש עולם תורה בחוץ לארץ ואין בארץ, לא ראו סיבה לבוא לארץ ישראל. כמובן שזה השתנה עם השואה.
אז רגע, לפני שאתה עובר לשואה, הייתי שמח להתעכב רגע על הדבר הנפלא שאמרת מרבי אלחון וסרמן. כשאנחנו מדברים על אוויר ולחם, האם, לפי מה שאתה אומר, ההתנגדות פה, לא היה התנגדות בעצם, זאת אומרת, זה לא היה כרגע מה שחשוב לעשות. היה שם, היה עולם תורה גדול בפולין, לפחות באזור הזה אנחנו מדברים כרגע, ופשוט לא היה צורך לבוא לפה.
לא הייתה סיבה, חיו שם טוב, הכל היה טוב, ולכן תורה יש, חיים טוב, אז מדוע לעזוב ולהגיע למקום ש... שבו מקום נכשל, אתם יודעים, ארץ ישראל באותם ימים הייתה, היה מקום נכשל ומסכן. יש סיפור ידוע עם חיים ויצמן, שאחר כך היה נשיא מדינת ישראל, לפני כן הוא היה חבר פרלמנט אנגלי, ושם יום אחד שאל אותו אחד מחברי הפרלמנט, תגיד לי, מה אתם נדבקתם לארץ הזאת בכלל? מה אתם מדברים כל מה שאתם רוצים לעלות ולתפוס את ארץ ישראל? חסר מדינות פה באזור אחרות, למה אתם צריכים ללכת עד שם, למקום כזה ריק ומסכן? אמר לו חיים ויצמן, סיפרת לי בשבוע שעבר שנסעת בשבת לבקר את אמא שלך 40 קילומטר. מדוע לך לנסוע 40 קילומטר? חסר זקנות ברחוב שאתה גר? זאת אומרת, הסיבה, אמר לו רב חיים ויצר, חיים ויצר אמר לו, הסיבה שאנחנו רוצים את ארץ ישראל, כי זה שלנו, זה פשוט שלנו, זה הסיבה. זאת הסיבה היחידה הייתה שארץ ישראל כישלון, אבל המקום היה נחשב בעיני היהודים ובעיני כל העולם כמובן, מקום נחשל שאף אחד לא רצה בו. ישנה הרצאה מפורסמת של הרב נויגרשל שהוא מביא להראות עד כמה כאשר לא היינו כאן, עד כמה המקום הזה היה מקום שאין בו שום תועלת, לא נעים להגיד את המילה הזאת, מקום שלא הצליח מבחינה חקלאית, ומכל בחינה אחרת, לא היה פה שום דבר. ולכן, אם יש, אם זה המצב, אז יושבים שם, יש תורה, יש חיים, הכל בסדר, יושבים שם.
אוקיי, אלי, אתה רואה את הדברים אחרת? בעיניך כן היית, כאילו, חוסר העלייה היה נבע ממשהו אחר?
הרב רייבד אמר שהייתה תמיהה על זה שלא עולים לארץ. אני טוען שהייתה כמיהה גדולה מאוד לעלות לארץ, ולמעשה ראשוני העולים לארץ היו תלמידי הגאון מווילנה, שהמשפחה שלנו הם מצאצאיהם, והייתה עלייה של תלמידי הבעל שם טוב, ואנחנו מדברים על לפני 200, 220, 250 שנה. כלומר, הייתה כמיהה גדולה מאוד לעלות לארץ, אבל חייבים לומר שכשאנשים חיו בגלות וכל עולמם היה בגלות, זה לא הייתה משימה פשוטה, במיוחד לאור מה שאמר הרב רייבד, והוא צודק מאוד, ארץ ישראל הייתה שוממה, היו, אפילו הערבים שהיו בה היו מעט מאוד, ולא היה פה באמת מקום ליישוב יהודי גדול ומפותח. אבל חייבים לומר ככה, מה שהרב רייבד אמר לגבי שעולם התורה היה באירופה, אם אנחנו מסתכלים באמת לאורך ההיסטוריה, ואני מדבר על מאות שנים אחורה, ולא רק בין שתי מלחמות העולם, אז היה מעט מאוד תורה ברמות שאנחנו מכירים היום בארץ ישראל בכלל. למעשה עולם התורה, גם עולם התורה באירופה המפואר, שכל כך הרבה אנחנו מדברים עליו ויודעים עליו, על הישיבות המפוארות של אירופה בתקופה של מלחמות, בין שתי המלחמות ואפילו לפני מלחמת העולם הראשונה, זה היה עולם תורה מאוד מאוד קטן, בוודאי ביחס למה שאנחנו מכירים היום. רק לסבר את האוזן, עולם התורה הליטאי בסיאו מנה לא יותר מ-6,000 בחורים.
כמה היו בארץ באותו זמן?
בדיוק, ודאי.
כמה היו בארץ?
כמה היו בעולם? אני בואו נסתכל על כמה היו בעולם. ובעולם
יחסית לארץ כמה היה?
לא, לא, אני מדבר על... לא, שנייה, הרב רייבד. בעולם כולו היו, כמו היום, בערך 14 מיליון יהודים, ועולם התורה, גם עולם התורה שהיה באירופה, היה מאוד מאוד קטן. זה ברור ש... רגע, שנייה, אבל אני אפילו נוקב במספר.
אמרתי, זה נכון, זה נכון.
אוקיי. חשבתי ששמעתי משהו לא נכון. על כל פנים, אבל העובדה היא שישיבת חברון, שגם הרב רייבד וגם לי, הייתה את הזכות ללמוד בישיבה הזאת. הישיבה הזאת עלתה לארץ ללא היסוס ב-1924 תפרש פי ד' כאשר נגזרה גזרת גיוס על בחורי הישיבה שם בליטה. אז הם באו לארץ ולא חששו יותר מדי, אלא זה היה רעיון, רגע, אם יש לנו פה צרות אנחנו נעלה בארץ ישראל ואנחנו נביא איתנו את התורה.
ונכון, לא הייתה להם ברירה גם, אלי,
בדיוק, אני אומר. ויתרה מזאת, כאשר הם עלו לארץ, התבטלה גזרת הגיוס, אמר הרב משה מורדכי אפשטיין, זה צדיק לברכה, שהיה ראש הישיבה, הוא אמר, הנה עכשיו ברור שהגזרה הייתה כדי שאנחנו נעלה לארץ. הוא לא אמר אפשר לחזור, הוא אמר, הנה עכשיו התברר למפריע שהגזרה הייתה כדי שישיבת סלבודקה דאז, כנסת ישראל סלבודקה, תעלה לארץ. בארץ היו מעט מאוד ישיבות, היה יצחיים והיה חיי אוילום, באמת של היישוב הישן המאוד מאוד קטן, אבל עובדה שהעולם התורה התפתח מאוד. אבל אני רוצה לומר משהו אחר שאיזשהו התפסס. הסיבה שהיהודים חששו מכל הנושא הזה של הציונות וחובי ציון הייתה שונה לגמרי. הציונות במקורה נוסדה על ידי ראשוני הוגי הציונות כדת חלופית לדת היהודית. הרעיון אמר ככה, אנחנו בגולה ולכן אנחנו צריכים משהו שיגבש אותנו כעם, אז בשביל זה יש לנו את קיום המצוות והתורה, נעלה לארץ ישראל, אנחנו נתחיל להתבסס כעם על הערך הלאומי / לאומני, ולכן היהודים החרדים עד היום נרתעים מאוד מהמילה ציונות, כי הציונות של היום שקיימת בארץ היא בכלל לא רלוונטית לציונות שהיה אז, אבל אצל...
זאת אצלנו, אומרת, היום שאומרים ציונים מתכוונים למשהו אחר?
היום זה אהבת הארץ, זה משהו אחר, אבל עדיין החברה החרדית מסתייגת מאוד מהמילה ציונות, כי זה מיד מעלה בקונוטציה את הדת החלופית, ומזה אנחנו נרתעים מאוד.
על אף שאין לזה שום קשר, זאת אומרת, היום כל אחד יודע...
בוודאי.
שתשאל אדם ציוני, במה אתה ציוני. הוא אגר, אני גר בארץ ישראל.
זה מה שאמרתי, למרות שהיום זה בכלל משהו אחר לגמרי, זה אהבת הארץ, אבל אצלנו זה נתפס בתור החשש ההוא.
אוקיי.
באותם ימים.
אז זו עברה בדיוק נכונה ובמקום, כי השאלה הבאה היא, הוקמה פה המדינה. היה, כמו שאתה אומר, הגו פה ציונות וכולי, בסוף איכשהו זה הגיע לידי פרגמטיות והוקמה המדינה. והמדינה הזאת היא הוקמה כמדינה יהודית. האם אתם חושבים שהיא קמה כמדינה יהודית, או כמדינה שבה יש יהודים?
אני חושב שהמדינה הוקמה כמקום מפלט למעשה ליהודים שהיו בחוץ לארץ ולא היה להם מפוליות. זאת אומרת, באופן מעשי, אני לא מדבר על החזון של הרצל, כי כאשר הרצל חזה את העניין הזה לא הייתה את הבעיה, אנחנו לא שבת שם. וגם הרצל גם לא ראה בזה כמקום מועדף, הוא לא היה אכפת לו ללכת גם לאוגנדה. אבל אני מדבר באופן פרקטי. באופן פרקטי, המדינה התחילה להתפתח כאשר ראו בה מקום מפלט מהצרות שפשוט יש. זאת אומרת, זאת לא הייתה העדיפות הראשונה להגיע לארץ ישראל, זאת הייתה ברירת המחדל. אין לנו אפשרות לחיות במקום אחר, אז אנחנו נגיע לכאן. ובאמת, יהודים רבים שמצאו מקומות אחרים שהם יכולים לחיות בהם, הייתה גירה גם לארצות הברית. נסו יהודים רבים לארצות הברית וחיו שם, ועד היום משפחותיהם שם, כי יכלו לחיות שם. זאת אומרת, מדינת ישראל לא הייתה המקום ששאפו להגיע אליה, לא מדינת ישראל, אותה מינות לא הייתה מדינה. ארץ ישראל לא הייתה המקום ששאפו להגיע אליה, כי רצו להגיע לארץ ישראל.
וכך להביא בחשבון גם שהבריטים לא נתנו להיכנס בכזו
כנות. זה נכון, אבל גם לא הייתה שאיפה להגיע לפה כמטרה של ארץ ישראל, אלא, זאת אומרת, היו רבים שהיו ציונים ברמה כזאת, אני מקבל ציונים חרדים שראו בארץ ישראל כמקום חשוב של יהודי צריך להיות בו, אבל עיקר, רוב הציבור שהגיע באותם ימים, הגיעו כי לא היה להם מקום אחר להגיע אליו, כדי
כמקום מפלט.
כן, זאת הייתה סיבה שהם הגיעו לארץ ישראל.
אלי?
וחייבים להוסיף על דבריו המאוד נכונים של הרב רייבד, שבגלל זה יהודים רבים מאוד שהיו ניצולי שואה, ראו במדינה את, הנה, שם רדפו אותנו, הרגו אותנו, רצחו אותנו, פה יש לנו מדינה, אז הם מאוד סמכו במדינה כעיר מקלט, ובאמת בשנים הראשונות, למעשה 25 שנים או יותר של השנים הראשונות למדינה, חלק גדול מהיהדות החרדית, גם אם לא היו ציונים גדולים, אבל מאוד התחברו לרעיון הזה של אנחנו גרים פה בארץ ישראל. בסדר, המדינה זה דבר פרקטי, אבל אנחנו גרים פה, וגם רצו במידה מסוימת לנהל איזושהי שותפות. אז נכון שהיה את האידיאל של תורה כמובן, אבל רצו לנהל, לא רק שרצו לנהל שותפות, אלא רצו להשפיע על חיי המדינה. הראיה הטובה ביותר היא מסמך הסטטוס קוו שבן גוריון חתם עם החרדים בשנת 47, כשהוא רצה שהם יצטרפו לתמוך בהקמת המדינה, כי הוא רצה משקל נגד ועדת החלוקה שרצתה לחלק את המדינה עם בין היהודים למוסלמים, והוא היה צריך שרוב היהודים יתמכו בו. אז מה כתוב במסמך הסטטוס קוו? מה החרדים דרשו? הם דרשו שהפרהסיה תהיה יהודית, למשל שבתות שלא יהיה חיי מסחר בשבתות, דרשו שהמטבחים הציבוריים יהיו כשרים, דרשו נישואים וגירושים לפי ההלכה, ורק דבר אחד החברה החרדית דרשה לעצמה, וזה העצמאות בחינוך. כלומר, שלושת הדברים הראשונים היו למען הכלל של כל עם ישראל, מה שהרב שח קרא, יהודים של רחוב אלנבי, כי כל חרדי היה מתחתן בנישואים כהלכה, גם אם לא...
זאת אומרת שהחרדים הפכו במסמך הסטטוס קוו את המדינה הזו, ממדינה של יהודים למדינה יהודית.
הם רצו להשפיע על חיי המדינה, שבמקום שזאת תהיה מדינה של יהודים, שזאת תהיה מדינה יהודית. רק אחרי 25-30 שנה, כשראו שזה לא הולך, החברה החרדית התחילה להסתגר בינה לבין עצמה. הן מבחינה טופוגרפית שנבנו ערים ושכונות חרדיות מובהקות, והן הסתגרות בתוך עולם התורה. אבל עד אז זה היה רצון להיות שותפים. לא חברים טובים מאוד, כיוון שאידיאולוגיות שונות, אבל להיות שכנים טובים, זאת הייתה ההגדרה.
אוקיי.
וכאשר עברו השנים וראו שלא מצליחים, התחילו להסתגר.
אני חושב שקצת דילגת פה תקופה. הדבר שם לגבי בן גוריון, אני לא חושב שהוא רצה שהיהודים החרדים יגיעו לארץ, הוא רוצה שותפים. הוא רצה שיהיו פה יהודים, כי בלי יהודים אין מה לעשות עם מדינה. צריך פה יהודים. ואם חלק מהיהודים הם חרדים, שיבואו חרדים, העיקר שיהיו יהודים. זאת אומרת, הוא לא, הוא דווקא כל הנושא של, של חרדים ודת וכל הדברים האלה ממש לא דיבר אליו.
לא, זה לא דיבר אליו, הרתיע אותו. אבל הוא יודעים שהוא צריך אותם כדי לקבל גושפנקה.
הוא צריך אנשים, כי כדי שיהיה לו פה מספר אנשים, לכן הוא היה צריך את היהודים הדתיים והחרדים. הוא צריך מספר מסוים של אנשים כדי שזה יחשב מדינה. מהי מדינה אם אין בה אנשים? אבל הוא מעצמו היה בטוח, כמו שכולם יודעים, שתוך כמה זמן היהודים הדתיים הפסיקו להיות דתיים. זאת אומרת, הוא היה בטוח שהנושא של דתיים זה דבר שהולך להיגמר מהעולם.
אני רוצה הוא גם כתב את זה ביומניו.
אני רוצה להזכיר פה דבר אחד, דרך אגב, שבזמנו דממר מוסגר מה שהזכרנו על התקופה של השואה. אני נסעתי, כשהייתי איש צבא, נסעתי למסע לפולין. יש מסעות שנוסעים אנשי הצבא לפולין, ואחד המשלחות, אני הייתי רב המשלחת, ביותר רב חיל האוויר, נסעתי כרב המשלחת לפולין, רק שנייה אחת, אני אצור פה. נסעתי לפולין, וידעתי שלפני כן כבר על השאלות שאני, שעתידים לשאול אותי שמה, כי רוב הציבור, רוב מוחלט הוא אנשים, הם אנשים כמובן שלא שומרי תורה ומצוות, ורחוקים מיידישקייט, ידעתי מהם השאלות שישאלו אותי, וגם היו ימי הכנה, וכבר שמה התחילו לדבר על העניין הזה, והשאלה הייתה כביכול, למה אתם ישבתם שם, אתם רואים שמתחיל פרעות, למה לא ברחתם יד, הרי לא ביום אחד באו ורצחו אותנו שם ב... בחוץ לארץ. והשואה לא התחילה ביום אחד ונגמר. יכלו בימים הראשונים לקום וללכת. מה הסיבה שלא קמתם והלכתם ומיד באתם לארץ ישראל? אני לא כל כך הייתי סגור על תשובה לשאלה, ואז ניגשתי לדודי. להכיר אותו, דודי היה המשגיח של ישיבת חברון, בבום סלמון, והוא עצמו...
אחד האנשים החכמים שהכרנו.
אז הוא עצמו גדל בפולין, ומשפחתו נספתה שם בשואה, ואז ניגשתי לשאול אותו את השאלה הזאת, למה אתם לא קמתם? הוא עצמו עלה קודם, כי אביו נפטר וסבו עלה לארץ, הוא עלה עם הסבו, אבל שאר המשפחה שלו נשארה שם וכולם נפטרו. שאלתי אותו, מדוע לא קמתם והלכתם? מה עם כל הקהילות? אז הוא אומר, תשמע, אומר, מי יכול לקום וללכת? היינו פה קהילות שלמות. קהילה לא יכולה לקום ולעבור, אז זקנים לא יעברו. אנשים, חלק מהאנשים יש להם פה את הרכוש, וחושבים שהם מפסידים את הרכוש. חלק מהאנשים מבוגרים, הם לא יכולים. ילדים קטנים לא יכולים באותם ימים. הציבור שיכול לעבור זה רק צעירים וחסונים, לא יכולים. אי אפשר להעביר קהילות שלמות, להעביר ממדינה למדינה, זה דבר שלא קיים. אלא מה? להפקיר חלק מהציבור. להפקיר אי אפשר. היה לנו קהילה, אז נשארנו שם עם הקהילה.
תוך אחריות.
כן, באותם ימים לא היה שייך להעביר...
מדויק מאוד, מדויק מאוד.
זאת אומרת, זאת הסיבה שלמעשה נשארו שם, וכמובן שאנחנו יודעים לצערנו מה קרה.
איך זה הסתיים.
זה לגבי הנושא של לעלות לארץ, בתקופת השואה ובגלל הפרעות. עכשיו, בארץ ישראל, אז אם אנחנו עוברים לתקופה כבר הבאה של בן גוריון, אז כמו שאמרתי, בן גוריון בא להקים פה את המדינה, הוא היה צריך בשביל להקים מדינה צריך אנשים, אין מדינה בלי אנשים, ולכן הציבור הפוטנציאלי הוא הציבור השומרי תורה ומצוות, כאשר ברור לו שזה דבר של זמן, עניין של זמן, עד שהציבור הזה כבר יפסיק להיות שומרי תורה ומצוות, ויהיו אנשים רגילים וכל דבר, וצריך אותם כתושבים כאן. כמובן שבאיזשהו שלב הוא התחיל להבין שהוא צריך אותם, הוא רצה פה מדינה דמוקרטית, הוא צריך אותם כחלק מהמשחק הפוליטי, מהמשחק המדיני, הוא לא יכול להיות לבד. ואז הוא התחיל להבין שהוא צריך לתת להם משהו, ובכדי לתת להם משהו, העיקר שיבואו וישתקו, אז הוא נאלץ לתת את הסטטוס קוו וכל הדברים האלה שהזכירה לי בחוכמה רבה. זאת אומרת, הוא הבין יש מחיר לעניין שאני רוצה שיהיו פה חרדים, ואני צריך לשלם את המחיר, ואני אשלם את המחיר, אבל הוא תמיד הזכיר לכל מי שסבב אותו, אל תדאגו, זה זמני. אני משלם עכשיו, זה לא מדובר שאני אשלם כל החיים. הדבר הזה ייגמר יום אחד, הדבר הזה לא יגבר. גם כידוע שכשהוא נתן את ההיתר ל-400 בחורי ישיבה, שישבו בישיבות ולמדו, שאלו אותו, מה פתאום אתה נותן את ההיתר? הוא אמר, מה קרה? קבלו 400, חכו, לאט לאט, עוד מעט אין ישיבות, והכל נגמר. אז זאת הייתה הגישה.
כן. רגע לפני שאנחנו עוברים לסטטוס קוו, כי גם על זה חשוב לדבר, עוד לא הגענו לשנים הללו ונתקענו אי שם, אבל זה באמת מרתק ומעניין. שאלה אחת, תנסו לענות לי עליה בקצרה. אם הייתה מדינת ישראל מוקמת באוגנדה או במקום אחר, וכאן הייתה מדינה בריטית, מדינה מערבית, כן? איפה אנחנו היינו כחרדים?
לחרדים היה חיבור לארץ ישראל כארץ הקודש. צריך להביא את זה בחשבון. החרדים לא יכולים להתחבר רעיונית אידיאולוגית לאוגנדה או לכל מדינה אחרת שאיננה ארץ ישראל. במקרה הזה יצא שמדינת ישראל יושבת בארץ ישראל, ולכן החרדים עלו אליה גם מתוך רצון להתיישב בארץ ישראל, ארץ הקודש. אבל כמובן שאם זה היה באוגנדה, היו מעדיפים לעבור למדינות אחרות, ארצות הברית ומקומות כאלה שקלטו אותם, בוודאי להערכתי לא היה צומח אותם להערכתי שלי.
אני חושב שאני חושב שאני צודק. זאת אומרת, מדינת ישראל זה היה חיבור של אידיאולוגיה עם מקום פליטה. זאת אומרת, מקום שאפשר, הוא בהר ציון תהיה פליטה, כמו שכתוב, כמו שהפוניביז' רוב בחר לבחור, לכתוב על ישיבת פוניביז', מקום שבו למעשה אפשר להינצל מהגויים, אחד גיסה, מאידך גיסה, יש את הנושא של אידיאולוגיה. אם היה מדובר במקום הזה שהוא רק אחד מהם, כן, זאת אומרת, אם היה מדובר במקום רק שהוא פליטה, כן, אז למה ארץ ישראל? למה לא אותו מקומות אחרים? מחפש את המקומות היותר טובים. מה רע בשוויץ? זאת אומרת, כל מקום שנתנו לנו להיכנס, הרי לא נתנו לנו להיכנס בכל מקום. אבל המקומות שנתנו לנו להיכנס, אין צורך לבחור דווקא את המקום היבש הזה, סליחה על הביטוי, באותם ימים, על ארץ ישראל. אבל הגיעו לכאן כי החיבור של מצד אחד אפשר להישאר בחיים, וזה אנחנו מאוד מעוניינים. מצד שני, זה מתאים לאידיאולוגיה שעליה אנחנו מתפללים לאורך כל השנים. אז זה המקום שלו נגיע. אבל אם היו בוחרים מקום אחר, ייתכן מאוד שחלק היו מגיעים לשם, רק מהסיבה הפשוטה, כי שם ינצלו חיים. אבל
לא בגלל...
הם לא היו מחפשים את זה בעדיפות ראשונה, אלא כחוסר ברירה.
אוקיי, עכשיו ננסה להגיע לשנים הללו. אנחנו מדברים על מצב שבו בשונה מעבר, יש הרבה יותר, כך זה נראה לפחות מהצד, מעורבות ושילוב, איך שמנסים לקרוא לזה בכל מיני שפות, של חרדים במדינה, במוסדות המדינה, אם זה עורכי דין חרדים, שאני חושב שיש היום הרבה יותר ממה שהיה בעבר, ואם זה דברים אחרים שאנחנו רואים שילוב הרבה יותר גובר. השאלה היא, מה הגבול של השילוב הזה? איפה זה ייעצר או איפה זה עוצר? בדמות שופט, כי גם זה מונתה לא מזמן.
מבחינת מה? מבחינת המדינה אתה מדבר?
מבחינתנו.
אני לא חושב, אני חושב מבחינתנו מה שנקרא השמיים הם הגבול. היום אנחנו, אם אתה שואל על המצב היום, היום אנחנו, הציבור מעוניין להיות חלק מכל דבר. גם מהסיבה הפרקטית שאנשים מחפשים להתפרנס.
בעיני רוחך אתה רואה מחר שופטי עליון חרדים.
בלי שום ספק, זאת אומרת, אם אני מסתכל על הכיוון הזה...
למרות ששם יש בעיה הלכתית, אם נושא של הרכאות יש בעיה הלכתית.
אבל בסופו של דבר תמיד, תראה, אתה יודע שפעם היה את השופט המפורסם הראשון למעשה שהיה חרדי, אולי גם האחרון, השופט קיסטר. אז מישהו פנה אליו ואמר לו, איך אתה יושב בבית משפט העליון, זה הרי מקום ששופטים לפי הרכאות. אמר לו, קיסטר, אני לא שופט לפי הרכאות, אנחנו בבית המשפט העליון הרי לא שופטים לפי החוקים, אנחנו שופטים לפי מה שבא לנו בראש.
כמה אקטואלי.
אם חוקים, כך הוא אמר, אם חוקים, אז יש את המשפט, הרי מי מגיע לבית המשפט העליון? אחרי שלמעשה לא הצלחת בבית המשפט המחוזי, אתה עובר לשלב הבא. אז אומר, אם חוקים, אז שם הם כבר ידעו את החוקים. זאת אומרת, אם לפי החוק כבר היה אמור לסגור את הנושא בבית המשפט המחוזי, אלא הוא הגיע אליי, כי החוק זה כבר לא מסתדר לו, ואז אני למעשה שופט מהראש שלי. אז מה אתה רוצה? אני לא שופט לפי הרכאות. ואתה יודע מה? באותם ימים, מישהו אמר לי פעם, בפוניביץ' במזרח, היה הפוניביץ' רוב הושיב את השופט קיסטר. זאת אומרת, כיבד אותו, כי הוא ידע מאיפה הוא מגיע למקום הזה. אבל בוא נעזוב את קיסטר. קיסטר, אני חושב שהיה באמת יהודי מיוחד, שהיה אצלו שילוב של, אני לא חושב שהוא הגיע לנושא הזה של בית משפט העליון רק בגלל פרנסה. הוא כמובן הגיע לזה גם מבחינה אידיאולוגית, כדי לעזור באמת לציבור החרדי.
אוקיי, ואם נחזור לנושא שלנו, אתה אומר שבעצם אין גבול, זה מה שאתה אומר.
אני אומר, כיום אנחנו אנשים פרקטיים. האנשים אצלנו, אנשים רוצים להתפרנס. ואם בשביל להתפרנס אפשר להגיע לכזה מקום ולהתפרנס כמו שצריך, אנשים מגיעים לשם, בוא נעזוב רגע אידיאולוגיות. אנשים רוצים להגיע לכל מקום כדי להתפרנס ומוכנים.
גם על חשבון אידיאולוגיה?
לא, סליחה.
אין שום בעיה אידיאולוגית, אין שום בעיה אידיאולוגית.
אני לא חושב...
אין שום בעיה אידיאולוגית להיות למשל ראש הממשלה?
אני לא חושב, תראה, יש פה בעיה, כראש הממשלה אולי כדי לחתום על חוקים שבאמת הם...
אז יש גבול.
הם אנטי... לא, יש בעיה עם הנושא של... תראה, גם על שרים הרי אמרו בזמנו שיש בעיה, בגלל ששר אמור לחתום על חוקים שהחוקים...
עד שהרב שח נתן לאנשי שס להיות שרים.
אבל בוא תיקח נגמה את הרדה, הרדה היה שר הכלכלה. ואמרו שאחת הסיבות שהוא עזב שם את משרד הכלכלה, כי זה היה בזמנו, משרד הכלכלה היה בזמנו יחד עם משרד העבודה. זאת אומרת, החלק של עבודה היה במשרד הכלכלה, אני קצת הייתי קשור לזה, אז אני מכיר. והיה, המצב היה שלחתום על עבודות, על היתרי שבת, היה בידי שר הכלכלה. זאת אומרת, כל היתר שבת, צריך לחתום במדינת ישראל, צריך לחתום שר הכלכלה. אמרו שזאת אחת הסיבות שאריה דרי עזב את העניין הזה. תיקח דוגמה היום. מדובר על נתנו היתר עבודה ל-35,000
כן, משרד העבודה והרווחה.
בגלל אורוויזיון מי חתם, אז הם חתמו על זה. אתה רואה את אריה דרי נותן חותם על 35,000 אנשים, כן? זאת אומרת, אני חושב דרך אגב שהסיבה שהוא עזב, אולי גם זה, אבל כי הוא גם בן אדם פרקטי, הוא עזב כי הוא למעשה נשלח לממשלה כדי לעזור לציבור החרדי, והוא ראה שהמשרד שממנו יכול להושיע את הציבור החרדי זה לא דווקא משרד הכלכלה, יש מקומות טובים יותר.
אוקיי.
כן, אבל...
אם אני מסכם את התשובה שלך, הגבול נמצא מאוד מאוד רחוק.
תראה, ייתכן מאוד, ודאי לי שאף אחד לא ילך לקחת דבר שבו הוא... יצטרך לעבור על האידיאולוגיות שלו. אני לא רוצה כל כך להיכנס לנושא, אבל כדי, הייתי מנתח איתך עכשיו את הנושא של עומר ינקלביץ' שהלכה למפלגה שיש בה את לפיד, איך היא נמצאת שם. אני חושב שזה קצת קשור לעניין הזה של לדעת עד כמה הלכת בשביל אידיאולוגיות של מישהו, או עד כמה הלכתי בשביל לעזור למעשה.
טוב, במקרה שלה היא הלכה למפלגה אחרת, שאחר כך
חברה ללפיד. בואו לא נדבר.
אני אומר, אני לא רוצה להיכנס, אבל זה...
זה היסוד, אתה אומר.
על הרקע שלה, היינו יכולים לעשות פה איזושהי חקירה.
אני מבין.
חקירה, מה שנקרא. על העניין הזה, למה אפשר או אי אפשר, למה כדאי או לא כדאי להגיע לתפקידים מסוימים. אבל באופן עקרוני, אני חושב שאנשים הולכים לתפקידים שבהם הם מתפרנסים כמו שצריך, ואם הם יכולים גם דרך זה לעזור אידיאולוגית לציבור שאליהם הם קשורים, הם ודאי
ייהנו
מכך, ואני בטוח ואני מקווה גם שינצלו. אני באופן אישי, אני חושב שהלכתי גם כן, הלכתי יותר מטעמי פרנסה באיזשהו מקום, ראיתי שאני יכול להשתמש במעמד שהיה לי עבור הציבור החרדי, וכמובן שניצלתי את זה בשמחה ובססון.
אוקיי, אלי, דעתך שונה?
גם בזה אני מתחבר למה שאמר הרב רייבד, שהוא אדם חכם מאוד. אני רק אוסיף עוד משהו. למעשה, עד אמצע שנות ה-80, הציבור החרדי ברובו היה משולב. אנשים עבדו, אנשים הלכו לצבא, רוב הציבור החרדי היה שם, מטעמים מאוד מאוד פרקטיים של פרנסה, של עבודה, ושל אנחנו נמצאים פה, אז אנחנו שותפים. ההסתגרות, כמו שאמרתי קודם, החלה אחר כך, והיום אנחנו למעשה נמצאים באיזושהי תנועת מטוטלת, שאנשים יותר ויותר יוצאים החוצה ועוזבים את ההסתגרות. אבל חייבים לומר שזה לא יחזור למצב שהיה פעם. כלומר, עדיין יהיה מספר גדול של לומדי תורה שימשיכו לשבת בעולמה של תורה הרבה יותר, גם ביחס וגם במספרים כמובן ממה שהיה עד אמצע שנות ה-80, אבל הרבה מאוד אנשים שלא מצאו את מקומם יוצאים החוצה לעבוד, מטעמים פרקטיים, ולמעשה, אז נכון שפעם לא היה כל כך עורכי דין, כי הציבור החרדי הסתדר בעבודות פשוטות יותר, היו מנהלי חשבונות, היו בנקאים והיו אנשי ביטוח וסוחרים, וכאן שלא נדבר על מקצועות הקודש והמקצועות הפנים קהילתיים, והיום אנשים אומרים, וואלה רגע, אני יכול ללכת לאקדמיה ולרכוש מקצוע ולפרנס עוד יותר בכבוד. כמובן שהיום יש את עולם ההייטק שאז לא היה קיים בכלל, ששם משכורות גבוהות יותר, אז אנשים הולכים לכיוון הזה. אז לכן אני אומר, אנשים באמת ברמה הפרקטית הולכים ויוצאים, ומטבע הדברים, כשאתה נמצא בחוץ, אתה כבר, יש לך חיבור מסוים, אבל לא פה, זה לא חיבור אידיאולוגי, אלא חיבור פרקטי וידידותי, לא מעבר לזה.
אני מבין. טוב, בואו נסיים רק בשאלה אחת. נאמר שהדיון תוכנן להיות יותר קצר, אבל מה לעשות, השיחה מעניינת, היה אפשר להמשיך אותו עוד הרבה יותר, אבל זה כן שאלה שמאוד מאוד מעניינת, לדעתי, וקיימת בשיח גם היום, כמו תמיד. הגיוס חרדים, ואני אמקד את השאלה שלי, האם אנחנו כחרדים לא הולכים לצבא בגלל שלימוד התורה קודם לכל וכולנו חייבים ללמוד תורה, ורק מי שלא לומד תורה צריך ללכת לצבא, או גם זה לא, או האם בגלל שהצבא הוא צבא חילוני, שלא מתאים לציבור החרדי, לא, גם אם הוא מנסה להתאים את עצמו, הוא עדיין לא מתאים, והאם זו הסיבה שאנחנו לא הולכים לצבא?
אני הייתי רוצה להתייחס לזה כך. אני אקח את עד התקופה של השנים האחרונות, ששם נוצר מצב של אנטיגוניזם לצבא. במשך כל השנים, הציבור החרדי הלך לצבא. זאת אומרת, לא הלך במספרים גדולים, לא הלך בהמוניו, אבל מי שראה שהוא לא יושב ולומד, קם והלך לצבא.
הרב רייבד, רובם שרתו בצבא, כי המסלול היה לומדים בישיבה עד החתונה, יוצאים לכולל שנתיים שלוש, ואז מטבע הדברים, אדם רוצה לעבוד, צריך ללכת לצבא, רובם היו שם.
אני לא רוצה להגיד במספרים, אבל אני אומר, לא הייתה שום אידיאולוגיה בעניין הזה בכלל. אנשים התחתנו, חלק הלכו ללמוד בכולל, שנה, שנתיים, שלוש, ואחר כך הלכו לצבא. חלק בכלל לא הלכו לכולל, חלק הלכו לכולל יותר שנים, אבל לא היה בזה שום בעיה לקום יום אחד וללכת לצבא. זאת אומרת, אדם הרגיש יום אחד שהוא הגיע לקצה יכולתו כמי שיושב ולומד, אז הוא, המקום הטבעי, הוא כמו שהמדינה רוצה, הוא הולך לצבא, ומשם הוא ימשיך הלאה, ולא היה, אף אחד לא פצה פה ולא צפצף. כל הנושא הזה של מה שהזכרת, של אידיאולוגיה, שהצבא זה מקום חילוני, זה דבר של התקופה האחרונה. זאת אומרת, התירוץ של אלו שרצו להילחם בצבא, חיפשו הרי תירוץ טוב, אז זה היה התירוץ, המקום הזה הוא לא מתאים לנו, זה היה התירוץ. אני לא, אף פעם לא חשבתי שיש כאן את האפשרות לבחור בין קמניץ לבין הצבא, אז הרי ודאי שזה לא אותו דבר. אבל הציבור החרדי ידע להגיע לכל מקום, ויכל להגיע לכל מקום, וידע להסתדר, וידע לחיות בכל מקום. גם לא היה, גם מבחינת ערים באותם שנים, כל אחד היה הולך לגור באיזושהי עיר אחרת, ולא הייתה, לא הייתה שום בעיה עם זה. יכלו להסתדר בכל מקום ומקום. לא היה שום אידיאולוגיה נגד הצבא. אני חושב שזו המצאה של השנים האחרונות, מכיוון שבגלל הקיצוניות של אנשים שאני לא יכול להימנע מכך ולומר שכמובן שאי אפשר להפיל את זה רק על הקיצוניות אצלנו, כמובן שהיה מי שגרמו לכך, מי שפתאום הפכו את הנושא של הצבא לנושא אידיאולוגי. בשנים ההם...
קיצונים משני הצדדים.
בשנים ההם, אלה שלא הלכו לצבא, זה לא היה בגלל טעם אידיאולוגי. זה הטעם פרקטי, אני לומד, אז אני לא הולך לצבא. אני לא לומד, אני הולך לצבא. אבל פתאום נהיה מצב שבאו לדרוש מהציבור החרדי לבוא לצבא בגלל אידיאולוגיה. אתה תבוא לצבא כי אתה צריך שוויון, כי אתה צריך להיות חלק משוויון בנטל. אתה תבוא לצבא כי אתה לא יכול להיות פרזית, ואתה לא יכול להיות רק שאחר יסכן את עצמו ואתה לא.
כן, זו טענה, אבל שטענה שלא מחזיקה מים.
לא, ברגע שבאו והפכו את זה למלחמה אידיאולוגית, אז אנחנו, יש לנו אידיאולוגיה שלנו. אז קמו אצלנו אנשים, אמרו, אם ככה, יש לנו את האידיאולוגיה שלנו. אבל כאשר לא הפכו את זה לדבר אידיאולוגי, במשך כל השנים, לא הייתה שום בעיה, הציבור החרדי הגיע. גם היום הציבור החרדי עדיין מגיע, מי שלא יושב ולומד, עדיין מגיע. צבא, אף אחד לא יחשוב שזה מקום דתי או מקום שמיועד לדתיים. כמובן שזה חלק ממדינת ישראל, ואנשים יודעים איך ויכולים, יש להם את האפשרות לחיות במקום הזה.
כמו שהרב רייבד אמר, בעבר כולם או רובם הלכו לצבא. אני עצמי שירתי בצבא כחייל קרבי, אני עושה מילואים עד היום, למרות שאני לא צעיר במיוחד, ושרתתי עם חילונים, לא היה בכלל מסלולים חרדים בשנים הללו. אני חושב שתראו, יש שלוש אידיאולוגיות מרכזיות בסביב הנושא הזה. האידיאולוגיה של האנטי-ציונים הקיצונים, שאומרת לא משתפים פעולה עם הציונות ועם המדינה בשום דבר, גם אם הצבא היה כולו חרדי למאדרין, אנחנו לא משתפים זה פעולה, בגלל אידיאולוגיות של שלושת השבועות וכולי. זו אידיאולוגיה אחת מאוד מאוד קיצונית, ולא, והציבור החרדי ברובו הגדול, 85% ממנו או יותר, לא נמצא שם. יש עוד שתי דעות מרכזיות. דעה אחת אומרת, כל מי שלומד תורה שילמד תורה, ומי שלא, שילך לצבא. זו למעשה ההצהרה הרשמית, וגם הרב שח אחז את זה, וגם כתב את זה באיזשהו מכתב מפורסם לוועד הישיבות, שמי שלא לומד בישיבה, לא לתת לו את חיית השירות, הוא טען שאחד כזה הוא רודף את עולם הישיבות, וזאת ההצהרה הרשמית. העניין הוא שיש רבים מאוד שאומרים, אני הייתי כן שולח את הבן שלי לצבא, גם אם הוא, היות והוא לא לומד, אבל הצבא לא מתאים לאדם החרדי. אז צריך לומר ככה, קודם כל היום יש עשרות מסלולים לחיילים חרדים, חלקם מסלולים קרביים וחלקם מסלולים מקצועיים, שהרב רייבד יש לו זכות אדירה בזה שהוא פתח את כל הנושא הזה של
שחר. כן, אבל גם במסלולים הללו אנחנו שומעים מדי פעם על בעיות
מהותיות. אני אדבר על זה, אני הייתי מעורב בזה, לכן אני קצת מתמצא בתחום הזה. אז אני אומר, יש מסלולים שבהם משרתים רק חרדים, ויש שם שיעורי תורה, ויש שם תפילות במניין, ואוכל למהדרין, ובבחינה זאת הכל בסדר. אבל אומרים אותם אנשים, לא, אבל יש פה למעשה איזשהו חיבור, פתיחות, יוצאים מתיבת נוח. אז גם על זה נאמר קודם דבר מאוד נכון. מי שהיה בישיבה ויצא לבנק דיסקונט, הוא גם הוא עזב את תיבת נוח. רק מה, יש אנשים שחוששים שלמרות שזה מסלול חרדי, הבן שלו ייפתח קצת, אז נגד זה אתה לא יכול לעשות שום דבר, אתה גדל את הילד שלך באינקובטור עד יום מותו. זה לא עובד הדבר הזה, וזה לא, זה לא נכון, וזה לא יכול להיות נכון. מה שאתה שאלת עכשיו, שיש תקלות, תקלות יש בכל מקום, גם בישיבת פוניביץ.
כן, אבל בצבא אומרים לך מה לעשות, ואין לך הרבה ברורות איך להתנגד.
בצבא יש הוראות ברורות, ויש פקודות מאוד ברורות, איך מתנהלים המסלולים הללו, וכשקרו תקלות, הפיקו מהם לקחים. 1,000,000% אין אף פעם, גם לא בפוניביץ ובסמייר.
אוקיי, אוקיי. סגן אלוף במילואים ורב חיל האוויר לשעבר, הרב רמי רייבד ואלי אדלר, מרצה ו... שניכם אידיאולוגים, איכשהו. אמרנו לא אידיאולוגים של הציבור החרדי, אבל בכל מקרה, יש לכם דעה, והדעה הייתה מעניינת. תודה לכם, ושיהיה לכם...
אפרים, אני חייב להגיד שהיה לי מאוד מעניין לשמוע את אלי אדלר, ואני בטוח שלמאזינים יהיה גם מאוד מעניין לשמוע אותו מחר.
אני בטוח.
אתה גנבת לי את הבחמה, כי הרב רייבד, תמיד שיחות איתך הן מרתקות. הידע והאושר והעומק שלהם, שלא נדבר מעבר לזכויות הרבות שיש לך, מבחינתי זה היה כיף גדול.
אז הנה, סיימנו גם בפרגון הדדי, וזה מה שחשוב. שיהיה לכם יום טוב.
שלום, שלום, כל טוב, יום טוב.
שלום, שלום.